טוב, אנחנו נלמד היום על סוד הגשם שיבוא עלינו לטובה כמה שיותר מהר, מתפללים על זה, מבקשים מהשם, אז אולי ננסה להבין מה עומד מאחורי זה, מהו הרעיון של סוד הגשם. וגשם הוא דבר כל כך עליון שחז"ל חוזרים ואומרים עליו דברים מדהימים, נפלאים. אצלכם זה מקור מספר אחת, גמרא במסכת תענית אומרת ככה. אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים מתחיית המתים. אמר רבי יהודה, גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו, שניתנה בו תורה. אמר רבי חמא, ברבי חנינה, גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמיים וארץ. אמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, ועוד ועוד ועוד, יש כל מיני אמירות כאלה, שאנחנו מבינים שמאחורי הביטוי הזה, יום הגשמים, יש איזשהו סוד. למה סוד? כי אם אתה מסתכל בפשט, לא יעלה על הדעת שזה מה שחז"ל אומרים. אם חז"ל לא משתמשים בכל מיני שבחים מוגזמים, היפרבולות כאלה וכל מיני אמירות בומבסטיות, סתם ככה, גדול יום השמש כבריאת העולם, זה לא, אין דבר כזה. חז"ל לא משתמשים בסופרלטיבים מוגזמים כלפי שום דבר. אז אם הם כתבו דברים האלה, כנראה שמאחורי המושג יום הגשמים עומד איזשהו סוד. אחרת אי אפשר להבין מה שכתוב פה במסכת תענית. כי מה הבעיה? למה זה כל כך חשוב שיהיה גשם? סתם. אפשר לחיות גם בלי גשם.
פעם לא.
למה?
פעם לא היה כמו היום בכל המערכות ברזים.
אתה אומר שלשבחו של ראש ממשלה, אני מבין.
כן.
כידוע, ראש ממשלה עשה בארץ אחת המערכות הגדולות והחשובות ביותר בהתפלת מי הים. אז הנה, אז הוא סידר לנו את כל המציאות בצורה טובה. אנחנו לא צריכים גשמים. כן, ומה אתה אומר? ודאי, 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 קשר שלנו עם השם, אין ספק. רק תורה היא יותר מקשר שלנו עם השם. כן, אבל זה לא שווה ערך. יש לנו קשר בהרבה סוגים שאנחנו צריכים מהשם יתברך, נכון? הרבה צרכים אנחנו צריכים ממנו. גם אם לא היה שמש, אנחנו לא היינו יכולים לחיות. אז מה ההבדל בין גשם לשמש? כן, ומה אתה אומר?
גשם זה פעולה שמאפשרת הופעת
פוטנציאל. יוצאים את פוטנציאל מפוטנציאל למציאות, גשם. נכון, זאת אמת, נכון. ותחיית המתים לא? הוא אומר שזה יותר מתחיית המתים. יש עוד ניסיונות להבין את פשט ה...
זה אולי קצת כמו שאמרתי, זה גם נמות.
למה? למה נמות? הנה, היה קיים עולם במעשה בראשית, והכל היה בסדר, הסתדרנו בלי גשם. ועד יעלה מן הארץ וישקה את כל עצי הגן. היה עד, הכל הסתדר מצוין, גם בלי גשם.
אמרתי, היו כל
מה, מה, מה?
העולם העתיק היו גרים ליד המקורות מים.
ודאי, אבל היה אפשר לעשות ככה, שאנשים יחיו גם בלי, גם כל מצרים חיה מצוין, גם בלי גשם. ואני רק רוצה להגיד לכם שאל תחשבו שזה בגלל שגשם ירד לנילוס, ולכן יש מים בנילוס. הסיבה שיש נהר וכל זה, זה לא בגלל הגשם. יש הרבה מים, אתם יודעים כמה יש מים מתחת לסהרה, ממדבר סהרה, וגם בכלל, במי תהום. הם יותר מכל הגשם שיורד לנו, כל זה זה כלום לעומת המים שקיימים, מים מתוקים. כן, מה רציתי להגיד? נכון, נכון.
יש מושג כזה של מצור.
נכון, אני מסכים. אז כל האנושות הייתה חיה סביב מיסיסיפי, סביב וולגה, וכל ה... יש הרבה נהרים, נהרות, והרבה אגמים, והרבה מסתדרים. כל ארץ ישראל סביב טבריה הייתה. לא היינו מתים. לא, אני בעד גשם, אני אוהב גשם. אני רק אומר, חז"ל לא מגזימים, אתם מבינים? הם לא אומרים מילים סתם, שזה משווים את זה לקיבוץ גלויות, לתחיית המתים, למתן תורה וכל זה, זה, זה חשוב, רק באמת. אז ברור שמשהו מסתתר פה. לא סתם, הם לא אומרים דברים סתם. ואנחנו ננסה להבין, אז מה? מה הם התכוונו? וכדי להבין את זה, אנחנו חייבים לזכור שמאחורי מושג, שבעברית מושג גשם, הוא לא מסמן רק את דבר מטאורולוגי שיורדים מים מהעננים, משמיים, אלא זה גם סמל של חומר, הופעת החומר בעולם, גשם. ויכול להיות שכשהם מדברים גדול יום הגשמים, יכול להיות שהם מתכוונים לא רק למשהו מטאורולוגי, אלא להופעת החומר בעולם. וננסה להבין מהו, מתי זה קרה, מתי פעם ראשונה הופיע חומר בעולם. לכאורה, זה דבר ידוע, מתי הופיע חומר בעולם. בבריאת העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה פשוט, מתבקש. אבל כשאנחנו מתבוננים במה שכתוב, אנחנו מגלים שבעצם כל תיאור של מעשה בראשית, כל מהלך של הבריאה, זה מהלך שהוא לא קשור באופן ישיר להופעת החומר. כי כל ששת ימי בראשית, הם היו בבחינת הרוח בלבד. זה היה לא חומר, אלא רוח. איך אנחנו יודעים את זה? כי כל ששת ימי בראשית, וכל מה שמתואר שם עם עצים, עצי הגן ובעלי חיים ואדם הראשון ועץ הדעת עוברה ונחש וכל זה, איפה זה מתרחש כל זה? בגן עדן. וגן עדן זה מציאות רוחנית, לא פיזית. הסימן שכל ששת ימי בראשית לא קרה בעולם הפיזיקלי, אלא כל זה זה תיאור רוחני. וגם וזה גם מתבקש כשאתה חושב מבחינה פשוטה, הגיונית. מה זאת אומרת? יש שם איזה עץ שאם אתה אוכל שם פרי שלו, אתה חי לנצח, אתה אף פעם לא תמות, בגלל שאכלת שם איזה תפוח? ברור שזה לא כמו המציאות הריאלית, הפיזית שלנו. ונחש יבוא וידבר אליך, ברור שאין דבר כזה במציאות. בטוח שלא תפוח, וגם לא אגס, ולא חיטה, ולא טעינה, ולא אתרוג, וגם אפילו לא ענבים. נכון. תפוח, יש דעה כזאת של מיקלאנג'לו. כן, אבל ברור שזה לא... כן. אתם מבינים, זאת אומרת, מה שמתואר בתורה, בתור, מה מתרחש בגן עדן, זה מובן, הגיוני, שזה לא פיזי. אין שום פרי שאתה אוכל אותו ואתה יודע דברים ואתה מבחין. לא, אין דבר כזה. אז ברור שזה לא היה פיזי. אז השאלה, מתי? מתי הופיע עולם פיזיקלי? אבל לפני שאנחנו נגלה מתי הופיע עולם החומר, אנחנו קודם כל צריכים לראות מה המפרשים אומרים על הדבר הזה. מה פירוש, מה שאנחנו אומרים כאן, שהעולם לא היה פיזיקלי. אז אכן, אצלכם זה מופיע במקור מספר 3, אומר הרמח"ל, ככה, בדעת תבונות, כן? אומר, צריך שהפירות שהיו שם, כוונה בגן עדן, לא יהיו דברים גשמיים וגסים, כמו שהם הפירות של העולם הזה, אלא יותר דקים מאוד מאוד, וכערך האור לגבי האפר לפחות. זאת אומרת, פרי עץ הדעת, הוא היה לעומת הפרי שיש לנו היום, זה כמו אור לעומת אבנים, לעומת אדמה. אז זה הפרופורציות של ה... שחומר ורוח, לפחות, כן, הוא אומר. ותראי, הוא פונה את זה לנשמה, כי הגופניות של אדם הראשון, קודם חטאו, היה בערך הרוחניות אשר לא אתה. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש רוחניות, יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, נכון? יש לנו שם מדרגה שנקראת רוחניות. אז האם אתה יכול לראות רוחניות שלך? לא. אז ככה, או, מה זה רוחניות? כן, למה דברים שאתה מאמין, שאתה קורא, לומד, כל האינטלקט שלך, כל העולם האישיות שלך. אתה יכול לראות את זה, יכול לגעת באישיות שלך, אתה יכול להצטלם עם, עם הרוחניות? כמובן שלא. ככה אתה לא יכולת להצטלם עם אדם הראשון. אדם הראשון זה לא היה משהו שיכולת לבוא ולגעת בו. זה לא היה משהו פיזי, זה היה משהו רוחני. אדם וחווה, כמובן. אז אם כך, אז ברור שזה אומר פה, שזה לא... גם מדרש אומר, יש מדרש אחר, אומר שאדם היה מקצה עולם עד קצה עולם, משמיים ועד הארץ. אז מה? זה היה פיזי? בוא נקרא רק את המשפט האחרון. הגופניות של אדם הראשון, קודם חטאו, היה בערך הרוחניות אשר לא אתה. ומהר"ל אומר את זה בצורה קצת יותר חריפה. מהר"ל אומר, איפה שכל שלך? אתה חשבת שכל ששת ימי בראשית זה היה דבר פיזיקלי? מה, אתה נורמלי? כך הוא אומר, מקום ארבע, הוא חריף קצת. הוא אומר, שאין אדם בעולם אשר לא חוכמה ותבונה יאמר כי יהיו פירות גן עדן כמו פירות של, שהם אצלנו. אי אפשר, כי הפירות גן עדן היו, אי אפשר כי פירות גן עדן היו חומריים, רק היו בלתי חומריים. כן, לא ייתכן להגיד דבר כזה. הרב שם טוב גפן אומר, בששת ימי הבריאה, שצורת הזמן ומקום לא היו על אותו אופן שהננו מכירים אותו עתה, אז גם הברואים כולם לא היו על מתגלים באותו אופן שהם מתגלים עתה. ולפי שהברואים בצורותיהם האתיות הננו קוראים אותם בשם גשמיים, עלינו אם כן לקרוא את הברואים בצורותיהם שהיו להם בששת ימי הבריאה בשם רוחניים, כלומר שאין לנו עתה כל מושג מהם על דרך האמת, והם מתוארים עתה עכשיו בעינינו כמו סתרי פלאים נשגבים, וכפי המבטא של סיפור מעשה בראשית שבתורתנו. המצב הזה היה מצב אדם הראשון בגן עדן. או, זאת השאלה, מתי קרה מעבר לעולם הגשמי?
אם לא היה מצוץ פיזית, מה כן היה?
מה?
אם לא היה מצוץ פיזית, מה כן היה?
מה כן היה? מציאות רוחנית. היו עולם האידאות. כל ששת ימי בראשית, הכל היה מופשט.
בעולם הרוחני הזה יש מחלקות ביום ראשון, יום שני, יום שלישי?
כן. המחלקות, מה שאנחנו קוראים לזה יום ראשון, שני, שלישי, זה לא מדובר על הזמנים שאנחנו מכירים אותם היום. כי מה שאנחנו קוראים היום, יום ראשון, שני, שלישי, או אחת, אין יום ראשון, יש שם אחת. אז כל החלוקה הזאת שאנחנו מכירים אותה, היא חלוקה שאנחנו אומרים, למה אנחנו חושבים שזה משהו שהוא יום, מה שאנחנו קוראים היום יום? מה זה יום? יום זה סיבוב של כדור הארץ סביב הציר שלו, נכון? כדור הארץ מסתובב 24 שעות. לעומת מה? לעומת שמש. ואם אין שמש, כל מי שלמד פיזיקה בכיתה ו' או ז' יודע, זה חוקים של ניוטון. כל תנועה שיש בעולם היא תנועה לעומת משהו. זה שאני עכשיו מזיז, אני מזיז זה לעומתכם, לעומתי, לעומת מיקרופון. אבל אם אין כל זה, יש רק תנועה. אז זה נקרא, בפיזיקה זה יהיה מוגדר כעמידה במקום. גם אם זה יעוף במהירות שם כמעט מהירות האור. זה הכל יהיה עמידה במקום, כי אין לעומת מה. ואם אין שמש וירח, כוכבים וכל זה, אז אין תנועה. אם אין תנועה, אין זמן. ואם כך, אז כשכתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי וכל זה, זה מדובר על התקופות. זמן, יום זה תקופה. כמו שאנחנו היום אומרים על משהו שהוא עידן. עידן, זאת אומרת עידן הקרח, נכון? או יש עידן המזוזואי, יש עידן כזה בפלאונטולוגיה נקרא, עידן מזוזואי. או עידן קמבריג'י, יש עדנים כאלה. כמה זמן נמשך עידן? או תקופת הרנסנס, כמה זמן זה נמשך? אין תקופה כזאת. זאת אומרת, אין זמן מוגדר, זה לא רנסנס, זה 100 שנה. או ימי הביניים, כמה זמן זה נמשך? אומרים בערך, פלוס מינוס, 1,000 שנה שם, החל מ... נגיד, 103, 104, עד כל מיני אמירות כאלה. אין לנו, אין תקופה, אתם יודעים, זאת אומרת, אין... זה לא יום, זה לאו דווקא 24 שעות. זה יכול להיות, כמו שאומר הרב קוק באגרות, מיליארדי שנה. כל יום מיליארד שנה, מיליארדים. וזה זמן. יום, כמו שתקופה, יום, זאת אומרת, יש עידן שבו מופיע עכשיו בעלי חיים. זה אני, כן, אני ענה לזה, מה יום ימי שבוע שלנו, אתה שואל, כן, אני אגיד עוד מעט, כן, בבקשה. כן, דינוזאורים, כן, הם היו בעידן אחר מאשר היה בו יונקים, אנחנו יודעים את זה. בזמן שהיו דינוזאורים, לא היו יונקים, ובתורה זה נקרא יום חמישי. והיונקים הופיעו רק ביום השישי, כלומר, כעבור, כמה מיליוני שנה. אדם הקדמון ביום השישי. למה לא? נכון, אנחנו באמת לא יודעים להגיד אם זה מיליוני שנים או מעט שנים, אבל הרב קוק אומר שזה היה מיליארדי שנה. אפשר להגיד שזה גם היו 24 שעות. אבל האינטנסיביות של דברים שקרו ב-24 שעות, זה לערכנו, לתפיסה שלנו, זה כמו מיליארדי שנה. כן, נכון. יש דעה, למשל, רבי מלובביץ' אומר שזה 24 שעות. גם אותו דבר, אותו עיקרון. זאת אומרת, לא משנה מה תגיד, תגיד זה ככה, תגיד אחרת, העיקרון הוא ברור, שכל מה שנאמר בששת ימי בראשית, זה לא היה פיזי. בסדר, זה מובן מה שאנחנו לומדים? בוא נראה עוד, מי עוד אומר את זה. כן, נכון. מה, אתה הכרת את ערבי נחל, מה שאמרת עכשיו? אז מאיפה אתה יודע מה שאתה אמרת?
כי מישהו שם, מתי ירדו לעולם הזה?
הנה, שמעת מה שהוא אמר? הוא אומר, אז מה, יכול להיות שכתוב שקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה כותנות אור, אז הוא בעצם עשה להם גוף, והאור, זה מדובר על אור, אז זה לא אור אחר, כאילו עשה להם גוף. מה התשובה? אז אני אומר, הוא אומר משהו שאומר ערבי נחל. זה מה שהוא אומר, אצלכם זה נמצא במקור 6א. קודם שחטא אדם הראשון, היה גופו גוף רוחני. ומלאכותי, כלומר ממלאך, כן, כמו מלאכי, בסוד כותנות אור. ואחר שחטא ונתגשם גופו, ונעשה לו גוף חומרי, נהוג אתה, וזהו כותנות אור, שאז צריך לעבודת האדם להוציא הניצוצות הקדושות, וזהו דווקא על ידי גוף חומרי ואבן. חשבתי שאתה אומר לי את זה בעצמך, אתה רואה? יפה, יפה. אמרת, כיוונת לדעת גדולים, נכון? וזה לא דעת יחיד. יש הרבה מהמפרשים אומרים בפירוש שכל ששת ימי בראשית לא היו פיזיים לאדם הראשון, לא היה גוף בגן עדן. ככה גם במקור שש, אומר מאור עיניים, אותו עיקרון. ויעס לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, שאדם הראשון קודם חטאו לא היה דבר חומרי. ומה גם שבכל אדם הוא כן, ועיקר קבלת התורה היה מה שפסקה זוהמתם ונעשה אור באלף, וראו האור והפנימיות של התורה. זאת אומרת, השם עשה להם כותנות אור עם עין, וכשהם הגיעו למעמד הר סיני, אז אור שלהם נהיה כמו אור עם א'. ולאדם הראשון, לפני חטא אדם הראשון, גוף שלו היה אור, כמו עם א'.
כן. מה זה אומר?
בדיוק, זהו, זה גם שאלה טובה, נכון. זאת אומרת, אז הוא נהיה, הוא ירד למימד מסוים של הקליטה. כל המציאות שאדם נמצא בו, זה תלוי בקליטה, באיזה אופן אתה קולט. אם אתה קולט הכל בצורה מופשטת, אבסטרקטית, אז אתה נמצא במדרגה מסוימת. אחרי שאדם חטא, אז הוא פתאום קלט את עצמו כנפרד מהאינסוף. אני לא יכול להדליק את ה... נפרד מהאינסוף. קודם הייתה קליטה אחדותית, הוא קלט הכל בצורה כישות אחת. ולכן לא התבוששו. מה פירוש דבר שמישהו שהוא מתבושש? ממתי אנחנו מתביישים עם מישהו? רק יש מישהו שהוא נפרד מאיתנו. נכון? אדם שהוא נמצא לבד בחדר, ערום, ויש לו שם בחדר אקווריום עם דגים, הוא לא מתבייש מדגים. כי הוא לא מתייחס אליהם כמישהו נפרד, כמישהו אחר. זה מתייחס אליהם כאל ראות, כאקווריום עצמו. לא מתבייש מכיסאות ושולחנות וגם... אז אותו דבר ככה, אדם לא ראה את עצמו כמי שהוא נפרד מריבונו של עולם. הוא ראה את עצמו כחלק בלתי נפרד. ורק אחרי שחטא, אז הוא התנתק, וניתוק הזה גרם לו להסתכל על עצמו מהצד. ואז הוא רואה, כשהוא רואה את עצמו מהצד, מבט מבחוץ, אז המבט מבחוץ הזה גורם לו לבושה.
בעצם היחס בין
הקליטה
הזאת לבין הקליטה הזאת, היא בעצם הקליטה של החיים הרוחניים.
נכון. תראה, היה שווה לבוא לשיעור במכון מאיר, להבין שחטא אדם הראשון, זה היה לא טוב, היה אירוע עצוב.
לא, אבל המציאות פה, אם אנחנו מבינים שזה אחרת לגמרי, כלומר, להתחיל את העולם הזה, אתה אומר, תתייחס
כן, נכון. בהחלט. כן, בבקשה.
אם האדם, כאילו האדם חווה, עכשיו היו, כאילו היה להם גוף ממש פיזי, איך יכול להיות שגוף הפיזי שלהם יכל להישאר בתוך מקום רוחני כמו גן עדן?
לא היה להם גוף פיזי. הם היו בגן עדן, זה היה, גם אדם וגם חווה, זה היו אידאות. זה לא מישהו פיזי.
אבל לא היה להם אז כאילו אחרי החטא, כאילו אוב.
אחרי חטא? אחרי חטא היה, אבל זה היה אחרי שהם יצאו מגן עדן. אה, לא, יש מדרש שאומר שהם נשארו בגן עדן עד מוצאי שבת. נכון. כן, נכון. יציאה מגן עדן היה במוצאי שבת. נכון. כן, כן, שאלה טובה מאוד, נכון. אני אחזור רק אליה. אז מה יהיה לעתיד לבוא, לתחיית המתים וימות המשיח, אם זה מדובר על העולם הפיזי ועולם הרוחני, כך וכך, אז מה, גם לעתיד לבוא לא יהיה עולם הפיזי וכל זה? כן, זאת השאלה שלך? כן, אז בקצרה אני אגיד לך כך. ימות המשיח זה לא משהו שהוא שונה ממציאות שלנו. זה אותו דבר. כמו שעכשיו, זה מה שחזל קראו לזה, עולם כמנהגו נוהג. רק שאין שיבוד מלכויות וכל זה, זאת אומרת, אנחנו נקבל עצמאות מדינית. זאת המשמעות של ימות המשיח. ורבא אומר, אל תחשוב שיהיו שם ניסים, נפלאות, שאנשים יעוף באוויר וכל זה, זה לא. זה לא יהיה. זה ימות המשיח. זאת אומרת, אנחנו נבנה פה, יהיה פה קיבוץ גלויות, נבנה פה מדינה, נשחרר ירושלים, ננצח אויבים, נבנה כאן בית המקדש, וזהו, זה ימות המשיח. יש אחר כך שלב יותר מתקדם, שהשלב הזה הוא נקרא תחיית המתים. והשלב הזה, אנחנו... זה יש מציאות פיזית שונה לגמרי ממה שהיא עכשיו. משהו אחר לחלוטין. כלומר, מה זה אחר לחלוטין? זה לא כמו שאנחנו מדמיינים תחיית המתים, זה שפתאום, בבית קברות שם אדמה תתחיל קצת לזוז כזה, ויצא משם יד כזאת עם הזה, ואחר כך עוד אחת, ואחר כך יצא משם גולגולת, ולאט לאט, והתחילו להסתובב ברחובות כאלה שלדים, עושים קלץ, קלץ, קלץ ככה עם השיניים, עם הכובעים של 118 כזה, כן, וזה, וזה. כל מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, תחיית המתים, כל זה לא יהיה. מה כן יהיה? הרמב״ם אומר, אין לנו מושג. זאת מציאות על. איך אני יודע שלא, שסבתא רבא רבא שלי לא תבוא אליי ככה עם מהקבר? איך אני יודע? כי זה עולה בדעתי. אני יכול לדמיין שהיא תבוא. אז לכן אני יודע שזה לא יקרה. כיוון שרמב״ם אמר שאנחנו לא נדע. עד שיקרה, וזה אני כן יכול לדעת, אז סימן שזה לא יהיה. אין לנו פה לומר ואוזן לשמוע. לא יודעים מה זה. אבל האמת היא שאתה צודק. רמב״ם באיגרת תחיית המתים אומר שזה יהיה בגשם, אבל לא יודעים איך. נכון. אבל יום הגשמים... מה זה יום הגשמים? יותר גדול מיום תחיית המתים. איך יודעים את זה? כי כתוב אצלנו במקור מספר אחת במסכת תענית, אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים מתחיית המתים. סימן שזה משהו עצום, משהו אדיר עומד להתרחש במשמעות של יום הגשמים, יותר מאשר שתבוא סבתא רבא רבא בבגדים של תקופות הקודמות. אז אנחנו במהלך חקירה מה זה יום הגשמים. אני רק רוצה עוד להראות לכם. אז מה זה, אז מה האמירה הזאת של, אבל כתוב על אדם הראשון שהוא היה אוכל והיה שם התחתן עם חווה, כן, כמו שכתוב במסכת סנהדרין, כן, זה בסנהדרין צדיק ו, עם צדיק ה, משהו כזה, כן, כן, זה שם הכל, את כל הדברים הללו, שם נותן שמות, הוא שם רואה בעלי חיים וכל זה, כל זה, זה הכל רוחני, אז הוא אומר כן, הגר"א למשל אומר, זה שכתוב שאדם הוא הוליד בצלמו, בדמותו, שמדובר שם על קין והבל, שהם נולדו בגן עדן, אומר על זה הגר"א, הוליד זה, הוא הבין בשכל. זה פעולה שכלית, כמו שאדם אומר, נולד לי רעיון, אני פתאום הבנתי. אז אתה לא מתכוון באמת הולדה במובן הזה. אומר את זה הגר"א, אצלכם זה מופיע במקור מספר 5. עניין לידה לגבי אדם הראשון, כמו וילד, רצה לומר, הביט בשכלו הצח. וספורנו, אחד המפרשים הידועים של אחרי רש"י, אולי הוא הכי מפורסם, אומר, אלו הצמחים ובעלי חיים שאמרנו היו תולדות שמיים וארץ. מה אומר אחר כך? מה אצלכם כתוב? בכוח. מה זה בכוח? פוטנציאל, הם היו פוטנציאל, כן, כמו שאומרת הגמרא, שעמדו על פתח הקרקע ורק אחר כך צמחו. ויש מדרש אומר שעמדו לא על פתח הקרקע אלא על פתח הרקיע וצמחו. זאת אומרת, דברים הללו, זה, יש הרבה, אתם יודעים, יש המון מקורות בחז"ל, במפרשים, שחוזרים ואומרים את הרעיון הזה, שזה לא דבר פיזי, כל ששת ימי בראשית, שבעת ימי בראשית בעצם, לא דבר פיזי. והשמש לא שקף בכל זה, לכן אדם הראשון כשיצא מגן עדן, פעם ראשונה, זאת אומרת, במוצאי שבת, אז פעם ראשונה בחיים שלו הוא פתאום ראה חושך. תחשבו, זעזוע שהוא קיבל כשהוא פתאום רואה שהעולם נהיה חשוך, אז הוא אומר, זה בעצם היצר הרע, זה בעצם הרוע שמה שעשיתי. ואז אומר המדרש, קדוש ברוך הוא זימן לו שם שני אבנים, והוא ניקש ונהיה שם אור, ומאור הזה אנחנו עושים לזכר אור הזה, אנחנו עושים הבדלה במוצאי שבת וכו', כן? כן, מה רצית להגיד, שמה?
לא, זה אגיד שאם אני לא טועה, המדרש שאמרת שהצמחים חיכו על
זה גמרא במסכת שבת. בדיוק, זאת אומרת, תלוי בתפילה שלו, כן? רש"י אומר שם במקום שלא הכיר טובת הגשמים ולא ידע, זאת אומרת, הכל היה תלוי בתודעה. כמו שאנחנו למדנו בשיעור הקודם, בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על הפיזיקה הקוונטית, שעל פי פיזיקה הקוונטית, תודעה של האדם משפיעה על ההתנהגות אלקטרון. זאת אומרת, זה הניסוי עם שני חריצים. אז הדבר הזה הוא ממש מסתדר פה עם כל מה שאנחנו לומדים. זה תודעה. אנחנו פשוט בטעות חושבים שמושג אדם זה מדובר מישהו עם זקן ומשקפיים. אדם זה קודם כל תודעה. זה אדם. תודעה. והתודעה הייתה מופשטת.
למה יש את כל הסיפור על איך נברא העולם והכל, זה אפילו לא פיזי,
למה? למה יש לנו את כל הפירוט של איך נברא העולם, את הדבר הזה והכל, זה גם לא באמת קרה,
מה
אתה
מספרים?
כן, זה נכון, זה באמת גם שאלה טובה. זאת אומרת, למה מספרים לנו על כל מה שקרה, הרי בששת ימי בריאה וכל זה, הרי זה לא באמת קרה. אתם מבינים, זה בדיוק בשביל זה באתי לפה. כדי להסביר לכם שזה באמת קרה. פשוט אנחנו בטעות חושבים שמה שקרה זה רק משהו טעף שיכול לגעת בידיים, ברגליים. אבל באמת עיקר המציאות היא מציאות רוחנית, היא לא פיזית. כשאתה אומר שמשהו באמת קרה זה משהו רוחני. לפעמים דבר, יש לך תמונה של סבתא שלך? תסתכל, סבתא רבא, יש לך תמונה של סבתא רבא? או, תסתכל על בתמונה הזאת ותראה האם יש שם רעיתים בתמונה. רעיתים או משהו. מסתם נגיד, יש רעיתים. איפה הם עכשיו, רעיתים הללו? בלג בומר, נכון? יפה. אבל תמונה נשארה. מה יותר ריאלי, תמונה או רעיתים פיזיים שהיו שם? יותר ריאליים? איפה הם היום? אין. ותמונה היא נמצאת על מחשב, נכון? זאת אומרת, היא דיגיטלית. מה יותר ריאלי? תמונה, ברור. כי היא קיימת, תמונה קיימת, ורעיתים ריאליים, פיזיים, לא קיימים. אז מה נותר קיים? תמונה. אתה פשוט התרגלת לחשוב בצורה מגושמת, אבל תחשוב בצורה חכמה. מציאות רוחנית, דיגיטלית נגיד, לא רוחנית, דיגיטלית, יותר ממשית ממציאות פיזית, למרות שאתה לא יכול לממש. אבל הבר קיימה שלה יותר חזקה. ועכשיו, שנייה. ועכשיו, נגיד, נמחקה עכשיו התמונה הדיגיטלית. אבל אצלך בזיכרון, זה נשאר יותר. גם אם המצלמה הדיגיטלית שלך כבר לא קיימת. בזיכרון שלך זה נשאר.
אבל
נניח,
אני יכול לשמוע, נגיד, את הפריט. נגיד, זה היה איזה פריט, כאן כזה שמשארנו עד היום בבית. אז...
אתה לא כותב עם הנוצה של סופר, של החתם סופר, נכון? למרות שהוא כתב כנראה עם נוצה. סנטימנטלי, זאת אומרת, זה דבר רוחני, הוא לא בגלל דבר פיזיות שלו. דבר רוחני הרבה יותר ממשי, למרות שאתה לא יכול לממש, למשש אותו, אבל בר קיימא שלו, רוחני, הרבה יותר גדול. כל הדברים פיזיקליים, הם הולכים ומתפוררים, וחוק אנטרופיה מוחק את הכל, והזיכרון נשאר, ידע נשאר. עולם רוחני הרבה יותר עוצמתי. מי ניצח את ברית המועצות? אתה זוכר היה ברית המועצות? היה לפני פעם, הייתה מדינה פעם, ברית המועצות, שהתחרו עם ארצות הברית, איפה? היום אין ברית המועצות. נכון, יש נשארה שם איזה רוסיה אחת, ברית המועצות התפרק. איפה? הם היו שם 250 מיליון איש, והיום ברוסיה חצי. התפרק, אין יותר אימפריה הגדולה הזאת. מי פירק אותה? איזה צבא? מחשבה פירקה אותם, אידיאולוגיה פירקה אותם. אידאה. אידאה הרבה יותר חזקה מכל חומר שיש בעולם. יותר מיהלום.
חומר מתכלה.
בדיוק. או חומר מתכלה, גם יהלום מתכלה, אבל גם יהלום. מה יותר חזק, יהלום או... דרך אגב, אתה... מה דעתך? מה יותר חזק? למה? יהלום או אידאה של יהלום? כי, נכון, אבל גם אידאה שלהם. למה אנשים משלמים על יהלום כסף? כי הם מבינים אידאה שלו. כן. יהלום עצמו, כלום. אם אנחנו עכשיו, מחשב AI קוונטי עליון, הוא יעשה בול, שאי אפשר להבדיל. אז זה יעלה 20 גורות, יהלום הזה. נכון, נכון, אבל לא ידעו להבחין. אם אין שום צורה להבחין. בדיוק. יש ערך של כסף? כסף? לא. הכל אידאה. אידאה של כסף עושה כסף. עולם הרוחני הרבה יותר. מה זה הרבה? אין מה לעשות. הוא ריאלי. ועולם הפיזיקלי לא ריאלי. זאת אומרת, הוא לא מספיק ריאלי. אז אנחנו לומדים את זה כדי להבין מה המשמעות של עולם הפיזיקלי שלנו. אם שם הכל היה כל כך מופלא ומושלב ואידאי ובר קיימא והכל, אז למה יום הגשמים יותר גדול? מה מיוחד בגשם, בחומר, יותר מרוח? כי רוח... טוב, אולי רק אני אגיד לכם עוד... בוא עוד קצת נקרא, קצת נסתכל בדברים, כי זה חשוב, אתם מבינים, זה חשוב שזה לא, שאתם לא תצאו פה מהשיעור הזה, ותלכו שם, אני יודע, הביתה ותגידו למישהו שם, רב פיירמן אמר שהעולם הפיזיקלי, ששת ימי בראשית לא היה פיזי. ידעו, מה הוא אמר? מה פתאום? לא קרא את ספר בראשית, רשום שם, בפירוש. יש עץ הדעת וכל זה. הוא רפורמי. כן. אז זה חשוב שאתם לא תחשבו שרב פיירמן אמר לכם משהו. שאתם תדעו שזה מי שאמר את זה, זה מהר"ל, ורמח"ל, וערבי נח"ל, וספורנו, והגר"א, ורב שם טוב גפן, ועוד 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 ועוד. ועוד רבים רבים אחרים. הם אומרים את זה. תורתנו הקדושה אומרת ששת ימי בראשית לא היו פיזיים. אני חושב שאפילו, לא פגשתי עדיין, אבל אני מתאר לעצמי שיש אולי, אבל בגדול, אני לא יודע אם יש מישהו ביהדות שחושב ששת ימי בראשית היו פיזיים. אני חושב שאין לנו דעה כזאת. כמה שזה זכור לי. חוץ מברכה. אתם יודעים איזה ברכה? הגננת, כן. ברכה חושבת שזה היה פיזי, אבל... אבל כמה שאני מכיר, אולי לא, אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל תחשב, כאילו... אז זהו, זה רק בשביל זה היה שווה לבוא לפה. להבין שאין ביהדות דבר כזה כפשוטו, בלבד. תורתנו הקדושה היא פרדס, פשט רמז דרש סוד. והגרא אומר שאם אתה לא מבין, אם אתה מתכחש לסוד, אז גם הפשט אתה לא מבין. והיה לנו על זה שיעור, והוא נמצא לפני שבועיים בערך, שיעור שנקרא תפוחי זהב ומשכיות הכסף, ושם אני, יש את זה באינטרנט, ושם יש מקורות, ושם אני מביא את האגרה, איפה הוא אומר את זה, שמי שלא מבין שיש סוד, הוא לא מבין גם פשט.
אבל הרב,
אם רש"י הוא פשטן, כאילו הוא חשן, זה התחלנו את הפשט. אז אגרה מסביר לנו מה שרש"י ידע שיש לזה סוד. אין מישהו, אין ביהדות, אין אף אחד ביהדות שחושב שיש פשט בלבד. אין מישהו אחד כזה. כולם יודעים שיש פרדס. גם המפרשים הפשטניים, כולם מבינים. ולפעמים גם רש"י אומר שיש סודו של דבר, כן? אבל בדרך כלל זה פשט. לכן לרש"י יש מפרשים רבים. כולל גור אריה ועוד ועוד. והרב מזרחי, כן, מה אתה אומר? נכון, באמת כך אומר הרב קוק, שלפרשה בראשית ונוח אין פשט, נכון. בסדר, עד כאן זה מובן, אבל אני רוצה שזה חשוב לי שאתם תבינו, שאתם תראו מקורות. שזה לא דבר שקשור לדעות. אז תסתכלו אצלכם מקור 6ב, חסד לאברהם. ועניין שהגוף הזה לא היה לבוש אדם כשהיה בגן עדן, אלא כותנות אור. ואחר כך, ואחרי החטא, נתלבש עצמו בכותנות אור זה עם עין. למה? כדי לעמוד בעולם הגשמי הזה, כל זמן שהליבוש הזה עליו, עד שיפשוט אורו מעליו כנחש, ואחר כך ייכנס שם אל מקום מנוחתו הראשונה. ותראו גם גמרא במסכת חגיגה אומרת ככה, אמר רב יהודה, אמר רב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, שנאמר, מן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, למקצה השמיים ועד קצה השמיים, כיוון ששרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו, ומעטו. מה זה אומר? זה אומר שאדם הראשון היה משמיים עד הארץ, מן הקצה, קצה הארץ עד קצה הארץ. זאת אומרת, מה, היה לו אוזן בגודל של אמריקה כזה? לא, זה היה מופשט. ורק אחרי החטא הוא התמעט, נהיה משהו יותר קטן. וזהו, עכשיו מה שנשאר לנו להבין, אז למה זה יום הגשמים יותר גדול? וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים שיעור שלם. ואני רק אגיד לכם ככה, בקצה המזלג. עולם החומר, עולם הגשם, יש בו משהו, יש בו יתרון לעומת רוח. יש בו משהו שאין אותו ברוח. ואת המשהו הזה, לצורך משהו הזה, אדם הראשון חטא, הגשים את המציאות, נתן לו משהו. אם נשים לב, אפשר לראות שאחרי שאדם הראשון יצא מגן עדן, אחר כך בריאת העולם, כלומר, מפץ הגדול וכל מה שהתרחש אחרי מפץ הגדול, זה מאוד מאוד מגביל, מקביל למה שקרה בששת ימי בראשית. אכן, בעולם הגשמי, בהתחלה נוצר קודם כל אור, כך במפץ הגדול, אסטרונומיה אומרת שקודם כל נהיה אור, אחר כך היה שם כאוס, כלומר תוהו ובוהו, מה שנקרא, ואחרי זה התחילו להופיע פלנטות, וזה, והחומר, ואחר כך התחילה התפרדות, הופיעה אטמוספירה, כלומר מים מעל השמיים, שזה מימן, ומים מתחת לשמיים, שזה מים שלנו, ואחר כך הופיעו גם צמחים, אחר כך חומר אורגני, DNA, כן, צמחים, ואחרי זה דגים, מים יצאו אחר כך בעלי חיים, ציפורים, אחר כך יונקים, כל השלבים הללו שאנחנו מכירים אותם, זה הכל, מה שאנחנו מכירים את זה במדע, זה הכל במקביל למה שקורה במעשה בראשית. ומה שקורה לנו, בחיים שלנו, זה במקביל למציאות של העולם שמתואר בתורה. ואנחנו בעזרת השם נמשיך לדבר על זה גם בפעמים הבאות, בלי נדר. תודה רבה.